כציפור בכלוב, על מסע סנחריב.
דברי הלביב, פודקאסט על המזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דברי הימים. א' באלול, שנת 3610 לחורבן בבל על ידי החיתים. אני אילן אבקסיס. שם הפרק, כציפור בכלוב, על מסע סנחריב. הרעיון לפרק הוא עלה על ידי חברי הטוב עמית פלאצ'י. תודה איש יקר. חברה טובה שאלה אותי, מהי המילה העברית לפודקאסט? לא ידעתי. היא הפנתה שאילתה לאקדמיה ללשון העברית. ענו לה כי פודקאסט הינו מותג מסחרי של חברת אפל, שבדומה לג'יפ, פריג'ידר או פלאפון, הפך למונח כללי. היות והאקדמיה אינה מעברתת שמות מותגים, הרי אין מילה עברית לעניין. הם הציעו להשתמש בצירוף שידור למנויים. אני מנסה לדחוף את המונח שמעון, שבשעתו הוצע כמילה עברית לווקמן. בדומה לראובן, שהוצא לוידאו. בהצלחה מוגבלת, יש לציין. פרק זה עוסק במסע סנחריב, או מרד חזקיהו, אלו שני שמות לאותו אירוע, תלוי בנקודת המבט. שורשי המרד מצויים שני דורות קודם, את תגלת פיל עשר השלישי, מלך אשור, מלך בין השנים 745 עד 727, לפני הספירה, כבש את המרחב הסורי ארץ ישראלי והכפיף אותו לעול האשורי. תגלת פיל עשר השלישי הוחלף על ידי בנו שלמן עשר החמישי, מלך בין השנים 727 עד 722 לפני הספירה, הנזכר במקרא כמחריב שומרון ומגלי ישראל. שלמן עשר החמישי הוחלף על ידי סרגון השני, מלך בין השנים 722 עד 705 לפני הספירה. סרגון היה כפי הנראה, בן אחר של תגלת פיל עשר השלישי. סרגון היה מלך תקיף וכובש, שבאופן מפתיע נזכר במקרא רק פעם אחת, ציטוט, בשנת בו תרטן אשדודה, בשלוח אותו סרגון מלך אשור, וילחם באשדוד וילכדה. סוף ציטוט. תרטן באקדית זה שר הצבא. המסע לאשדוד היה ב-712, לפני הספירה. בשנת 705 לפני הספירה התחוללה רעידת אדמה פוליטית באימפריה. במסע לטבל, דרום טורקיה של ימינו, נקלע סרגון למערב, הוא נהרג וגופתו נחטפה. אוי לבושה ואוי לחלימה. לא רק שמלך אשור, נציג האל אשור עלי אדמות, נהרג בקרב ולא מת על כיסאו בשלום, או לפחות נרצח על ידי בנו, הרי גם גופתו לא הובאה לקבר אשור. והאשורים, כמו כל העמים השמים, ייחסו חשיבות גדולה בהבאת אדם לקבר אשור. מות סרגון היה האות להתקוממויות בשתי קצות האימפריה. במזרח מרדו הבבלים, בראשות מרודח בלעדן בן בלעדן, ובמערב מרדה קואליציה בראשות חזקיהו. בנו ויורשו של סרגון, סנחריב, נאלץ להתמודד עם שתי המרידות במקביל. המרד פרץ בצורה מאוד פשוטה. לא מעלים מיסים. לשמחתנו, המרד תואר הן במקרא והן על ידי סנחריב. השוואת נקודות המבט מרתקת. וכרגיל, נתחיל במקרא, שהוא לעולם נקודת הייחוס שלנו. התיאור הראשון בספר מלכים הוא תמציתי. חמש מילים בסך הכל. ציטוט, וימרוד במלך אשור ולא עבדו. סוף ציטוט. זהו תיאור המתאים לכרוניקה. קצר, תמציתי ויבש. ולא עבדו, לא העלה לו מיסים. אין צורך בפעולות איבה. די באי תשלום מס. חזקיהו מרד בשנת 705 לפני הספירה, עם מות סרגון. 4 שנים הוא נהנה מעצמאות. אבל לכל שבת יש מוצאי שבת כידוע. ובשנת 701 התייצב סנחריב במלוא כוחו ועוזו בארץ יהודה על מנת למחוץ את חזקיהו. סנחריב התמהמה 4 שנים מסיבה פשוטה. קודם כל הוא טיפל במרד שפרץ בו זמנית בבבל, החצר האחורית של אשור. אחר כך הוא התפנה לטפל בחזקיהו החצוף. במקרא מתוארות ההכנות למרד אגב רפורמה פולחנית שחולל חזקיהו. בפרק עתידי נרחיב בנושא. חזקיהו פעל במישורים הדיפלומטי, המנהלתי והצבאי. הכל השתלב לכלל תזמורת אחת המנגנת את מוזיקת המרד. ברמת הפעילות הדיפלומטית, חזקיהו פנה וקיבל הבטחות לסיוע ממצרים, להלן, וכן הקים קואליציה בראשותו עם ערי פלשת. במקרא מתוארת הקואליציה בקצרה, ציטוט, הוא היכה את פלישתים עד עזה ואת גבוליה ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. סוף ציטוט. לכאורה לא מדובר בקואליציה אלא בכיבוש גרדה, אבל מהצלבת מידע עם כתובות סנחריב עולה תמונה מורכבת יותר. במנסרת סנחריב נכתב, ציטוט, פקידיה, שריה ואנשיה של עקרון שנתנו כבלי ברזל על פדי מלכם, בעל ברית נאמן לאשור, ומסרוהו באיבה לחזקיהו היהודי. דילגתי קצת. את פדי מלכם הוצאתי מתוך ירושלים, והושבתי אותו על כיסא מלכות עליהם. סוף ציטוט. כלומר, היו גורמים בפלשת שלא רצו למרוד באשור, וחזקיהו טיפל בהם, במרכאות. גוף נוסף שתמך במרד היו המצרים. מנאום רב שקה, בוא נדון להלן, מלאכת מחשבת של לוחמה פסיכולוגית, עולה המעורבות המצרית במרד. ציטוט, אתה, הנה בטחת לך, על משענת הקנה הרצוץ הזה, על מצרים, אשר יסמך איש עליו, ובא וחפו, ונקבה, כן, פרעו, מלך מצרים, לכל הבוטחים עליו. סוף ציטוט. מי שסומך על פרעו, נזוק. וכך אצל סנחריב, ציטוט, הם, אנשי עקרון הכוונה, הזעיקו לעזרה את מלכי מצרים וקשתי מלך קוש. סוף ציטוט. גם המקרא מזכיר שוב את המעורבות המצרית. ציטוט, וישב רב שקה, וימצא את מלך אשור, נלחם על לבנה, כי שמע כי נסע מלחיש, וישמע אל תרהקה מלך קוש, למור, הנה יצא להילחם איתך. סוף ציטוט, זהו קרב אל תקה המפורסם. אל תקה נמצאת בסביבות יבנה של ימינו. הסופר המקראי הקדים את המאוחר. בעת הקרב הזה, תרהקה, או תהרקה, אשר מלך בין 690 ל-664 לפני הספיר, סליחה, בעת הקרב הזה, תרהקה או תהרקה, הוא עדיין יורש העצר, לא המלך. פעילות דיפלומטית אחרת כרוכה בבבל. במקרא יש תיאור של משלחת בבלית לירושלים. למרות שתיאור המשלחת מופיע במקרא אחרי המרד באשור, ברור כי הוא התקיים לפניו. אין טעם לתאום אחרי שהמרד נמחץ בשתי הארצות. מרודח בלדן, באקדית מרדוך אפלי אידין, האל מרדוך נתן יורש, מלך בבבל בין השנים 722 עד 710 לפני הספירה, ושוב בין 703 עד 702 לפני הספירה. הוא עשה צרות לסרגון השני, שב-710 הבריח אותו לביצות. הוא חזר לשלוט בבבל לאחר מות סרגון, כחלק מהמרד נגד אשור, ורק לאחר שהוא שוב נעלם, כנראה מת, פנה סנחריב לדקת המרד ביהודה, וכך תוארה המשלחת הבבלית. ציטוט, בעת ההיא שלח ברודח בלעדן בן בלעדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו. דילגתי קצת. ויבוא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו, ויאמר אליו, מה אמרו האנשים האלה ומאין יבואו אליך? ויאמר חזקיהו, מארץ רחוקה באו, מבבל. סוף ציטוט. הכנות נוספות למרד הן הכנות מנהלתיות. באומרי הכנות מנהלתיות, אני מתכוון לחותמות למלך. חותמות למלך הן חותמות שנמצאו בכל רחבי ארץ יהודה, מסוף המאה השמינית לפני הספירה. על כל התביעות מופיעות חרפושיות דו או ארבע כנפיות. על כולן כתוב למלך, דהיינו של המלך, ושם של אחד מארבעת המקומות הבאים, חברון, זיף, סוחו וממשת. אולי ממשלת, אולי הכוונה לירושלים, זה לא ממשית בנגב. התביעות הן על ידיות קדים, שכפי הנראה היו מס מסוג כלשהו. תפוצת הממצא והעובדה שהתביעות נמצאו במאות ואלפים מתחת לשכבת החורבן של מסע סנחריב, קושרות את התביעות להכנות חזקיהו למרד. ניתוח כימי של הטין עליו הוטבעו החותמות מגלה כי כל הקנקנים נוצרו בעמק האלה, כפי הנראה בבית יוצר מרכזי אחד בעיר סוחו, בדרום עמק האלה, בין גבעת ישעיהו לנתיב הלמד ה' של ימינו. ההכנות הצבאיות היו, מן הסתם, המקיפות ביותר. מרגע שחזקיהו הפסיק להעלות מס, הוא ידע כי השאלה היא לא האם סנחריב יגיע אליו, אלא מתי. ניתן לשער כי ההכנות הצבאיות כללו ביצורים כאלה ואחרים. אולם, גולת הכותרת של ההכנות הצבאיות היא מפעלי המים, ובראשם נקבת השילוח. לביצורים ומפעלי המים יש כמה אזכורים מקראיים. והנה אחד, מתוך דברי ישעיהו הנביא, ציטוט, ואת בקיע עיר דוד ראיתם, כי רבו, ותקבצו את מי הבריכה התחתונה, ואת בתי ירושלים ספרתם, ותיצו הבתים לבצר החומה, ומקווה עשיתם בין החומותיים למי הבריכה הישנה. סוף ציטוט. אולם, ההתייחסות המפורסמת ביותר למפעל המים היא כמובן כתובת השילוח הכתובה באלף בית עברי קדום. הכתובת התגלתה ב-1880. היא נשברה במהלך ניסיון גניבה, וכיום היא מצויה באיסטנבול. הכתובת נמצאה במוצאה של נקבת השילוח. בכתובת מתואר השלב האחרון בחציבת הנקבה. את החוצבים נפגשו. החציבה הייתה בו זמנית משני הצדדים. מדובר בהפרש גבהים של 30 סנטימטר לאורך 533 מטרים. ידע הידרולוגי והנדסי מרשים ביותר. ציטוט, דבר הנקיבה. וזה היה דבר הנקיבה. בעוד מניפים החוצבים את הגרזן איש אל רעו, ובעוד שלוש אמות להינקב, נשמע כל איש קורא אל רעו, כי הייתה זדה בצור מימין ומשמאל. וביום היא נקבה, היכו החוצבים איש לקראת רעו, גרזן על גרזן, והלכו המים מן המוצא אל הבריכה, במאתיים ואלף אמה, ומעט אמה היה גובה הצור על ראש החוצבים. סוף ציטוט. זדה, לפי ההקשר, סדק. זו אחת המילים העבריות הבודדות שהתגלו מחוץ למקרא. ויכוח בנוגע לתיארוך הנקבה הוכרע את בדיקות פחמן 14 שנערכו לקש שעורבב בטיח, הוכיחו כי הנקבה היא מסוף המאה השמינית לפני הספירה. כלומר, ימי חזקיהו בדיוק נמרץ. שאלה נכבדה היא, מתי התחילו ההכנות למרד? אחרי 712? המסע האחרון של סרגון לאזור, או אחרי 705, מות סרגון. נראה כי 712 היא תשובה נכונה יותר. ההכנות הנדרשות הן לא עניין לארבע שנים. נראה כי ההכנות היו על אש קטנה, או הכנות אזרחיות, שקיבלו תאוצה בשעת הכושר. מסע סנחריב הוא אחד האירועים ההיסטוריים הכי מתועדים מהעת העתיקה. גם המקרא, מלכים דברי הימים וישעיהו, גם כתובות סנחריב וגם התבליט המפורסם מלכיש. נדון בתחילה במקורות המקראיים. המקור העיקרי הוא ספר מלכים. מקור משני הוא דברי הימים, שדי דומה למלכים, ומקור שלישי אחר הוא ספר ישעיה. ישעיה הוא בן אמוץ, כלומר ישעיה הוא הראשון, פעל באותם ימים והיה עד לאירועים. אירועים אלה משתקפים בנבואותיו. את תיאור המרד בין חמשת המילים קראנו, ונעבור לתיאור מפורט קצת יותר. ציטוט. ו-14 שנה למלך חזקיה, עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות, והתפסם. וישלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשור לחישה למור, חטאתי, שוב מעליי, את אשר תיתן עליי אשא. וישא מלך אשור על חזקיה מלך יהודה 300 כיכר כסף ו-30 כיכר זהב. ויתן חזקיה את כל הכסף הנמצא בית אדוני ובאוצרות בית המלך. בעת ההיא קיצץ חזקיה את דלתות היכל אדוני ואת האומנות אשר ציפה חזקיה מלך יהודה ויתנם למלך אשור. סוף ציטוט. לפי המסופר, בשנה ה-14 של חזקיהו, ויש פה בעיה כרונולוגית כבדה מאוד, ונדון בה בהמשך, עלה סנחריב על ערי יהודה וכבש אותן. חזקיהו הבין שזה לא כוחות, הוא מהר להיכנע. סנחריב הטיל עליו מס, חזקיהו שילם 30 כיכר זהב ו-300 כיכר כסף, ולשם כך הוא רוקן את אוצר המקדש, אוצר המלך, וגם גרד קצת זהב מדלתות ועמודי המקדש. אזכור אוצר המקדש לפני אוצר המלך וסיפור הדלתות והאומנות רומז כי מדובר בקטע מתוך כרוניקת המקדש. כלומר, מה קרה היום במקדש ומה קרה אתמול. פה לכאורה תם המרד. חזקיהו מרד, ראה את עוצמת אשור, נכנע, חטאתי שוב מעליי את אשר תיתן עליי אשא, שילם כנס וזהו. מעניין להשוות את סכום הכנס 300 כיכר כסף ו-30 כיכר זהב למה שמסופר אצל סנחריב. 30 כיכר זהב ו-800 כיכר כסף. אך פה העניינים מסתבכים. חזקיהו נכנע ושילם. לפתע התייצב רב שקה מול חומות ירושלים. מדוע עלה רב שקה לירושלים? אפשר שהסופר המקראי הביא דברים שלא לפי סדר התרחשותם, או שמדובר בשני מסעות שונים. על סוגיית שני המסעות נדון בהמשך. יש דעות לכאן ולכאן. נאום רב שקה הוא מלאכת מחשבת של לוחמה פסיכולוגית. סביר כי חלק גדול מהחלטת חזקיהו להיכנע נבע מהנאום. לאור העברית הטובה של רב שקה והיכרותו עם דת ישראל, חז"ל קבעו רב שקה ישראל הוא. אפשר כי הוא גלה משומרון כילד או הוריו גלו משומרון. מצד שני, לא מן הנמנע כי הדברים הושמו בפיו בידי בעל מלכים. בכל מקרה, הנאום עצמו מרתק ושווה עיון. בשל אורכו נקרא קטעים נבחרים בלבד. ציטוט, וישלח מלך אשור את טרטן ואת רב סריס ואת רב שקה מן לחיש אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלים, ויעלו ויבואו ירושלים, ויעלו ויבואו ויעמדו בתעלת הבריכה העליונה, אשר במסילת שדה כובס, ויקראו אל המלך, ויצא אליהם אליקים בן חלקיהו אשר על הבית, ושבנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר. סוף ציטוט. מלך אשור שלח משלחת נכבדה מלחיש אל ירושלים. מהצד האשורי באו הטרטן, באקד יצר הצבא כאמור, רב סריס, המשרת הראשי, המילה סריס היא מילה אקדית, שרשי של הראש, רק בתקופה הפרסית המילה תקבל משמעות של גבר נטול אשכים, ורב שקה, שר המשקים, באקדית רב שקי, בעל מלכים שלא למד אקדית, לא תקין אגב, לא הבין שאלו הם התארים והתייחס אליהם כשמות פרטיים. היינו מצפים לקרוא הטרטן, רב הסריס ורב השקה. מהתיאור עולה כי בירושלים הייתה בריכה עליונה, ועל כורחנו נגיע למסקנה כי הייתה בריכה תחתונה, אולי בריכת השילוח, וכן שכביסה נעשתה על ידי הגברים. שדה כובס, לא שדה כובסת. מעניין לציין שעד היום בהודו יש מקומות בהם הגברים הם המחבסים. בדף הפרק שמתי קישור לסרטון קצר. מול המשלחת האשורית יצאו אליקים בן חלקיה אשר על הבית, כלומר שר הארמון, שבנה הסופר, בספר ישעיה נזכר שבנה כאשר על הבית, כלומר, כיסאות מוזיקליים בממשלה, הם לא המצאה שלנו, ויואח בן אסף המזכיר. וכך, זה מול זה נעמדו שני הצדדים, כמו בסרט בצהרי היום. רב שקה החל במפגן מרשים של זלזול בחזקיהו וכוחו הצבאי, כולל בוז תהומי לעזרה המצרית, אותה הוא כינה משענת הקנה הרצוץ הזה. מכאן הביטוי, אגב, רב שקה אף הציע התערבות להדגיש את אוזלת ידו של חזקיהו. ציטוט, ואתה, התערבנה את אדוני, את מלך אשור, ואתנה לך 2,000 סוסים, אם תוכל לתת לך רוכבים עליהם. סוף ציטוט. שליחי חזקיהו היו מבועתים. הם הבינו את ההשפעה הקטלנית של דברי רב שקה על אנשי העיר. ציטוט, ויומר אליקים בן חלקיהו ושבנה ויואח אל רב שקה. דברנה אל עבדיך ארמית, כי שומעים אנחנו, ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם אשר על החומה. ויומר אליהם רב שקה, העל אדונך ואליך, שלחני אדוני לדבר את הדברים האלה, הלא על האנשים היושבים על החומה, לאכול את צועתם ולשתות את ממי רגליהם עמכם. סוף ציטוט. זו המקבילה המקראית להורים המדברים ביניהם לפתע אנגלית או כל שפה אחרת, כדי שהילדים לא יבינו. אבל רב שקה לא סופר אותם. תגובת רב שקה, ציטוט, ויעמוד רב שקה ויקרא בקול גדול יהודית. סוף ציטוט. רב שקה חזר שוב ושוב על המסר שאחד, לא כדאי להקשיב לחזקיהו, ושתיים, כדאי להיכנע עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי. והנה תגובת העם, ציטוט, והכרישו העם ולא ענו אותו דבר, כי מצוות המלך היא לאמור לא תענוהו. ויבוא אליקים בן חלקיה אשר על הבית, ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו, קרועי בגדים, ויגידו לו דברי רב שקה. סוף ציטוט. המלך חזקיהו היה עובד עצות. הוא פנה אל ישעיהו הנביא, וישעיהו ניבא נבואה. ציטוט. לכן, כה אמר אדוני אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת, ולא יורה שם חץ, ולא יקדמן המגן, ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר יבוא, בא ישוב. ואל העיר הזאת לא יבוא נאום אדוני. וגנותי אל העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. סוף ציטוט. בכיכר הדודקה בירושלים, אגב, על אנדרטת הדודקה מופיע הפסוק, וגנותי אל העיר הזאת להושיעה. בשלב זה, לפי המקרא, תם המצור באופן פלאי. ציטוט. ויהי בלילה ההוא, ויצא מלאך אדוני, ויח במחנה אשור 185 אלף, וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. סוף ציטוט. בספר דברי הימים יש תיאור ציורי משהו. ציטוט. וישלח אדוני מלאך, ויחד כל גיבור חיל ונגיד ושר במחנה מלך אשור. סוף ציטוט. תיאור המרד בספר ישעיה דומה למדי לספר מלכים, אך נבואה אחת מתקשרת ישירות למסע האשורי על ירושלים. ציטוט, בעל עיית, עבר במגרון, למכמס יפקיד כליו. עברו מעברה, גבע מלון לנו, חרדה הרמה, גבעת שאול נסה, צהליק הולך בת גלים. הקשיבי לישה, ענייה ענתות, נדדה מדמנה, יושבי הגבים העיזו, עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו הר בת ציון, גבעת ירושלים. סוף ציטוט. יש כאן רשימה של מקומות מצפון לירושלים, ואזכיר את חלקם. עיית היא העי המפורסמת מספר יהושע, מזוהה עם עטל ליד רמלה. מגרון, איפה ששאול ישב וגם המאחז המפורסם. מחמס, הוא הכפר הערבי מוחמס, הזכור ממלחמות שאול. גבע, הכפר ג'אבה ליד רמלה. הרמה, הכפר ארם, בין רמלה וירושלים. גבעת שאול, תל אלפול. בפסגת זאב, הארמון של חוסן מה שנקרא. ענתות היא הכפר ענתה ליד פסגת זאב שבירושלים. ענתות היא גם עירו של ירמיהו כזכור. נוב, הזכורה מסיפורי שאול, כנראה בהר הזיתים. למרבה השמחה, מלבד הגרסה המקראית, ישנה את גרסת סנחריב לאירועים. וגרסה זו היא מעט שונה, בואו נאמר בעדינות. הגרסה מופיעה במנסרה, גוש טין מתומן עליו נחקק הסיפור, מעט סנחריב. המנסרה ארוכה למדי, אך אנו נתמקד במה שקרה בעת המרד. המרד פרץ ב-705 לפני הספירה, עם מות סרגון כאמור, ולאחר שנרגעו העניינים בבבל, סנחריב פנה לכיוון המרחב הארץ ישראל. ציטוט, במסעי השלישי, עליתי על ארץ חת, לולי מלך צידון, אשר מורה הוד מלכותי המם אותו, ברח הרחק מעבר לים. צידון רבה, צידון זעירה, בית זית, צרפת, מחלב, אושו, אכזיב, עכו, ערב הבצורות, ערי חומה, מקום מרעה ומשקה לצבאותיו, עזוז נשקו של האל אשור אדוני, המם אותם, והם קראו לרגלי. הושבתי על כיסא מלכותו את בעל למשול עליהם, והטלתי עליו מס ומנחת אדנותי, דבר שנה בשנה לא יושבת. סוף ציטוט. התחנה הראשונה היא צידון. בניגוד לדימוי של צידון כעיר מדינה, הרי באותה עת צידון הייתה מדינה רצינית למדי, כולל ערי חוף רבות, ובראשן צור, שהייתה חלק מהיחידה הפוליטית של צידון. רק בעקבות מסע סנחריב, צור וצידון תהפוכנה לשתי ישויות פוליטיות נפרדות. לולי מלך צידון הבין מי נגד מי ועשה ויברח. לולי נעלם, וטוב שכך. רוב ערי צידון נכנעו לסנחריב. במקום לולי, מינה סנחריב את בעל. השם את בעל מוכר מהמקרא כאביה של איזבל אשת אחאב בן עומרי. צרפת היא סרפנד של ימינו בדרום לבנון, הידועה גם מסיפורי אליהו, על קד הקמח וצפחת השמן. אושו היא צור היבשתית, חוסה בלשון המקרא. צור הייתה אי, ולכן סנחריב לא הצליח לכבוש אותה. רק אלכסנדר הגדול ישפוך סוללה אל הים, ויהפוך את הצור לחצי אי. ואני מזכיר את הפרק 12 זאבים מול 60 כבשים, על מסע סנחריב לצור. בדף הפרק שמתי קישור. ונמשיך, ציטוט, מנחם משם שימרונה, את בעל מצידון, אבד ליאתי מערבד, אורי מילקי מגבל, מיטינטי מאשדוד, פודיעיל מבית עמון, כמה שנדבי ממואב, עיירם ומאדום, כל מלכי אמורו הביאו לפני מתנות עשירות, מתנות ראווה, כבדות פי ארבע מהרגיל, ונשקו את רגלי. סוף ציטוט. והנה, עוד כמה מלכים שנכנעו לעולו של סנחריב, והעלו לו מס. המלכים שנכנעו לאשור, שילמו במכה אחת את המסים של ארבע השנים האחרונות, וסגרו עניין. והנה מגיעים העקשנים. ציטוט. אולם צדקה, מלך אשקלון, אשר לא נכנע לעולי, הגליתי את אלוהי בית אביו, אותו עצמו, את אשתו, את בניו ואת בנותיו, את אחיו זרע בית אביו, והבטיב לאשור. הפקדתי על אנשי אשקלון את שרולודרי, בן רוקיבתי, מלכם הקודם, ביטלתי עליו תשלום מס ומתנות אדנותי, והוא נשא את עולי. בהמשך מסעי, צרתי על בית דגון, יפו, בני ברק, אזור, ערי צדקה, שלא מהרו לכרוע לרגלי. כבשתי אותן ונסעתי את שללן. סוף ציטוט. בין ערי אשקלון, כיפו, בני ברק ואזור, לאשקלון, מפרידה אשדוד, שלא נזכרת במנסרה, אל נכון כי היא לא מרדה. הלקח מסרגון היה כואב כנראה. והנה מגיעה עקרון הסוררת והמורדת, המזוהה בתל מקנה ליד קיבוץ רבדים של ימינו. ציטוט, פקידיה, שריה ואנשיה של עקרון, שנתנו כבלי ברזל על פדי מלכם, בעל ברית נאמן לאשור, ומסרוהו באיבה לחזקיהו היהודי, נבהלו ממעשה הבגידה הנפשעת שעשו. הם הזעיקו לעזרה את מלכי מצרים ואת קשתי מלך קוש, מרכבותיו וסוסיו, חיל לא יימנה מרוב, ואלה באו לעזרתם. במישור אל תקה ערכו מערכה נגדי וחידדו את נשקם. בתמיכת האל אשור אדוני, נלחמתי עמם והנחלתי להם מפלה. בעצם הקרב תפסו ידי חיים את רוכבי המרכבות ואת בני מלך מצרים, יחד עם רוכבי המרכבות של מלך קוש. על אל תקה ותמנה צרתי, כבשתי אותן ונסעתי את שללן. אל עקרון קרבתי והרגתי את הפקידים ואת השרים שמרדו, ומסביב לעיר, על מגדלי השמירה, תליתי את פגריהם. את בני העיר שפשעו והקלו באשור, נתתי לבז, שאריתם שלא מרדו, ושלא נמצא בהם חטא, פקדתי לשחררם. את פדי מלכם הוצאתי מתוך ירושלים, והושבתי אותו על כיסא מלכות עליהם, מנחת אדנותי הטלתי עליו. סוף ציטוט, מהקטע עולה, כי התחולל מאבק עקרוני בעקרון, בעיקר בנוגע לתמיכה באשור. חלק מאנשי עקרון אסרו את פדי המלך, והסגירו אותו לחזקיהו מלך יהודה, שהחזיק פה כאסיר בירושלים. פדי עצמו נזכר בכמה כתובות מעקרון עצמה. נראה כי חזקיהו ניסה לגבש קואליציה יחד עם ערי פלשת, ואלה שסרבו לו קיבלו הצעה שאי אפשר לסרב לה, במרכאות. רמז לפעילות חזקיהו בפלשת יש בספר מלכים כזכור. ציטוט, הוא היכה את פלישתים עד עזה ואת גבוליה ממגדל נוצרים עד עיר מבצר. סוף ציטוט. עניין אחר במנסרה המתקשר לנום רב שקה הוא העזרה המצרית. המצרים שלחו חיל עזר, וההתנגשות בין צבא אשור וצבא מצרים הייתה באלתקה. הד להתנגשות זו יש גם במקרא כזכור. כלומר, סנחריב הפסיק זמנית את המצור על לכיש על מנת לטפל במצרים. כצפוי, סנחריב פרק את המצרים לגורמים וכבש את אלתקה ותמנה. מזוהה עם תל בטש על הגדה הצפונית של נחל סורק ליד מושב תל שחר. בתמנה, בהי, התקוררה גם אשתו הראשונה של שמשון כזכור. אלתקה ותמנה היו כפי הנראה ערים בנות של עקרון המורדת. אנשי עקרון שתמכו במרד נבזז רכושם ואו הוצאו להורג. המנסרה מסודרת באופן ענייני בתוך הקטע על עקרון ולא כרונולוגי. אין מוקדם ומאוחר אצל סנחריב. והנה הגענו לארכי נבל בסיפור, חזקיהו היהודי, כלומר מארץ יהודה. ציטוט, אשר לחזקיהו היהודי, על 46 ערב הבצורות ערי חומה, ועל הערים הקטנות לאין מספר שסביבותן, שמתי מצור ולחדתי אותן בסוללות כבושות, בקרים מוגשים לחומה, בהסתערות חיל רגלים, במנהרות, בפרצים בחומות, 200,150 נפש, קטן וגדול, איש ואישה, סוסים, פרדים, חמורים, גמלים, בקר וצון, עד אין מספר, הוצאתי לי מתוכן ומניתי כשלל. סוף ציטוט. עתה מתחיל הקטע המרכזי מבחינתו. המלחמה על יהודה. סנחריב הזכיר 46 ערים בצורות, ערי חומה. נראה מספר גדול, אבל מצד שני, מספר לא עגול ותבניתי. אז מי יודע? מעניין לציין? כי ברשימת ערי יהודה בספר יהושע, פרק תדבב, רשימה מסוף ימי בית ראשון, אגב, נזכרות בדיוק 46 ערים. למרות ההתרברבות של סנחריב, גם המקרא דיווח על חורבן ערי יהודה. ציטוט, וב-14 שנה למלך חזקיה, עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצורות, והתפסם. סוף ציטוט, מספר הגולים, 200,150, הינו מופרך ומופרז. אבל גם לא תבניתי. הנייר, או הטין במקרה הזה, סובל הכל. ונמשיך. ציטוט. אותו, חזקיהו, קלעתי בתוך ירושלים עיר מלכותו כציפור בכלוב. הקפתי אותו בביצורים, ואת היציאה משער עירו עשיתי לו לתועבה. סוף ציטוט. סנחריב הטיל מצור על ירושלים, ושימו לב לביטוי החביב שנתן את שמו לפרק, כציפור בכלוב. מפה אנו למדים על חיות המחמד שלהם. את המורד יש להעניש בחומרה. ציטוט, את ערב של חזקיהו, אשר בזזתי, קרעתי מארצו, ונתתי למיטינטי מלך אשדוד, לפדי מלך עקרון, ולצלבעל מלך עזה. וכך הקטנתי את ארצו, ועל המס הקודם המשתלם על ידם מדי שנה בשנה, הוספתי מנחה ומתנות אדנותי, והטלתי אותן עליהם. סוף ציטוט, לכל שבת יש מוצאי שבת, כידוע לכל. האשורים קרעו שטחים מיהודה הסוררת ומסרו אותם לערי פלשת הנאמנות. בעיקר שטחים בשפילת יהודה, אזור עשיר ופורה. וכמו גובה חובות נאמן, הוא גבה את כל מה שלא שולם עד עתה. ונמשיך בתיאור במנסרה. ציטוט, חזקיהו עצמו, מורה הוד מלכותי, המם אותו. והוא שלח אחריי לנינווה עיר מלכותי את חיל המחץ, החיל הנבחר שלו, שהכניס לתוך ירושלים עיר מלכותו כדי לחזקה והיו לתגבורת. סוף ציטוט. הערה לשונית. בתרגום נכתב החיל הנבחר שלו. באקדית כתוב אורבי, ואין יודעים מה זה. מילה יחידאית כנראה. ברור שמדובר ביחידה צבאית כלשהי. ולכן היא תורגמה כחיל הנבחר. ופה מגיעה רשימה שחוברה על ידי רואי חשבון ופקידי שומה. ציטוט. יחד עם 30 כיכר זהב ו-800 כיכר כסף, אבן כחל נבחרת, גושי אודם גדולים, מיטות שן, כיסות משען, משובצי שן, אורות פילים, שנהבים, הובנים, אשקרוע, בגדי צבעונים, בגדי פשטן, צמר צבוע תחלת וארגמן, כלי נחושת וברזל, ברונזה, בדיל, ברזל, מרכבות, מגינים, רמחים, שריונות, פיגיונות ברזל, תלויים בחגור, קשתות וחיצים, חניתות, כלי נשק ללא מספר, יחד עם בנותיו, פילגשיו, שרים ושרות, ואת שליחו, שיגר אליי לשם תשלום המנחה, וכדי להשתעבד לי. סוף ציטוט. סנחריב הסתפק בקניעה עכשיו, ושלל לנינווי אחר כך. מעניין לציין את ההתאמה המופלאה בין כמות הזהב במקרא לבין כמות הזהב פה. 30 כיכר בדיוק, 900 קילו. היינו מצפים שזה יוריד וזה יעלה. אבל ככה זה עם בירוקרטים, מדווחים על הגרם. בתחום הכסף יש סטייה. ואז או שזה העלה וזה הוריד, או שזה מתייחס רק לשלל מירושלים, וזה דיבר על סך השלל מארץ יהודה. לאחר הזהב והכסף, יש רשימה ארוכה של שלל. רשימה חריגה ויוצאת דופן באורכה ובתרחנותה. הסיבה לרשימה משמימה זו פשוטה. הכתיבה האשורית בנויה לפי נוסחאות קבועות. המלך המורד תמיד נהרג או נמלט. מלך אשור כובש את העיר, בוזז אותה ועושה סדר. כך זה היה וכך זה יהיה. תמיד. והנה אירע מקרה שחרג מתבנית זו. המלך המורד, חזקיהו, לא ברח, לא נהרג, ועירו לא נכבשה. רשימת השלל היא פיצוי ספרותי, במרכאות, על הכישלון לכבוש את ירושלים. חשוב להדגיש, אילו סנחריב היה רוצה לכבוש את ירושלים, הוא היה עושה זאת. משיקוליו שלו, הוא העדיף לסגור עסקה ולחזור הביתה מהר ככל האפשר. ואומרי שיקוליו, אני מתכוון בעיקר לענייני בנייה, כולל בירה חדשה בנינווי ואמת מים מדהימה לעיר. אמה שהקדימה את האמות הרומאיות בכמה מאות שנים, כולל מנהרות וגשרים מרשימים. לפי המקרא, סנחריב נסוג לאחר מגפה. ציטוט. וישא וילך וישב סנחריב מלך אשור וישב בנינווה. סוף ציטוט. בהקשר זה, מעניין להזכיר את הרודוטוס, שכתב על מסע סנחריב למצרים. ציטוט. אז עלה על מצרים עם צבא גדול סנחריב מלך הערבים והאשורים. אולם, החיילים המצריים סרבו לצאת למלחמה. דילגתי קצת. לא הלך אחריו, אחרי סטון, שום חייל, אלא תגרנים, בעלי מלאכה ואנשי השווקים, כלומר חיילים נחותים. כשהגיעו לשם האויבים, התנפלו עליהם בלילה המוני עכברים, וכרסמו את אשפות החיצים, ואת הקשתות, ואת ידיות המגינים, כך שלמחרת ברחו חסרי נשק, ורבים מהם נפלו. סוף ציטוט. מסע סנחריב למצרים לא ידוע מהמקורות האשוריים, הדי מפורטים. אפשר שמשתקפת פה המסורת המקראית, על נסיגת סנחריב מירושלים. או אולי מדובר דווקא בנסיגת נבוכדנצר השני, מלך בבל מסיני, ב-601 לפני הספירה. 100 שנים מאוחר יותר. וקשה הדבר. בכל אופן, נסיגה פתאומית בשל אסון פתאומי, היא רכיב ספרותי ידוע. חורבן ארץ יהודה היה אדיר. אמנם, ירושלים ניצלה, מאורח חסר תקדים, אבל באיזה מחיר? הנביא ישעיהו, שחי באותה תקופה, והיה עד ראייה לאירועים, דימה את ארץ יהודה כאדם חבול ומוכה, בקטע פיוטי משהו. ציטוט, על מה תוקו, או תוסיפו שרה, כל ראש לחולי וכל לבב דווי. מכף רגל ועד ראש, אין בו מתום, פצע וחבורה ומכה טריה, לא זורו ולא חובשו, ולא רוקחה בשמן. ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים, ונותרה בת ציון, ירושלים, כסוכה וחרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. לולא אדוני צבאות הותיר לנו שריד כמעט, כסדום היינו, לעמורה דמינו. סוף ציטוט. הממצאים הארכיאולוגיים לא מותירים ספק לגבי מה שאירע. שכבת חורבן עזה כמעט בכל תל שנחפר ביהודה, לחיש, עזקה, בית שמש, רק תגידו. למעשה, החורבן האשורי הוא סוג של קיול שעונים ארכיאולוגי. המונה מתאפס. כל מה שמתחת קדם ל-701, וכל מה שמעל מאוחר ל-701. ממצא ארכיאולוגי מרתק הוא תבליט לחיש שנמצא בארמון סנחריב בנינווה. התבליט נמצא בחדר קבלת הפנים, כך שכל אורח שהגיע הבין מיד את הרמז. התבליט בנוי כמו קומיקס, משמאל לימין. אני מזכיר את פרק 3, ככה לא בונים חומה, על הנדסה קרבית בצבא אשור. בדף הפרק שמתי קישור. בתבליט ניתן לראות את התקדמות הלחימה, החל במצור וחלה בהצגת השלל והשבועים בפני סנחריב. ובשעה טובה, נעבור לבעיות הכרונולוגיות הכבדות העולות ממסע סנחריב. נתון ראשון, מסע סנחריב היה ב-701 לפני הספירה, נקודה סימן קריאה. תאריך שהוא מוחלט, יצוק בבטון וללא עוררין רציניים. התאריך מתבסס על ליקוי חמה משנת 763 לפני הספירה. ליקוי חמה מבור סגלה, שם של מקום. ליקוי לפיו קיילו את תאריכי מלכי אשור. אירועים קוסמיים, מעצם היותם מחזוריים, משמשים כנקודות עיגון מעולות. נתון שני, לפי ספר מלכים, בחישוב לאחור מחורבן ירושלים, הלך חזקיהו לשלטון ב-727 לפני הספירה, ומצאנו כי בשנה ה-14 של חזקיהו עלה עליו סנחריב. 727 לפני הספירה ועוד 14, משמעם 713 לפני הספירה. אז איך 713 ו-701 נפגשים? רמז? הם לא. עכשיו יצא צבא החוקרים והפרשנים לנסות וליישב את הסתירה. יש כאלה שניסו להחזיק את המקל משני קצותיו. לדידם מדובר בשני מסעות שונים. בשנה ה-14 משתקף מסע אחד, שזכרו לא נשמר משום מה במקורות האשוריים, או שהוא משקף את מסע סרגון לאשדוד ב-712, ואילו נאום רב שקה מול חומות ירושלים, משקף מסע אחר ב-701 לפני הספירה. דבר זה מסביר מדוע חזקיהו נכנע, ואז עלה עליו רב שקה. לפי גישה זו, עם חלוף השנים, זכר שני המסעות התשתש לכלל מסע אחד, וכך זה מופיע במקרא. אחרים טוענים כי המסע הראשון היה אכן ב-701 לפני הספירה, וכי המסע השני היה 15 שנה מאוחר יותר. הם מבססים זאת על הוספת 15 השנים לחזקיהו החולה. הוספה המתוארת במלכים ב' פרק כ'. תוספת השנים לחזקיהו מופיעה במקרא אחרי תיאור המרד. גם זכר מסע תיאורטי זה לא השתמר אצל האשורים. בנוסף, דחיקת חזקיהו עמוק למאה השביעית לפני הספירה יוצרת בעיה עם שנות מלכותו של מנשה בנו. פתרון הקסם, עוצרות או קורגנציה, כלומר אב ובנו מלכו יחד. פתרון פשוט הוא שנתוני הסופר המקראי משובשים וחלק מהנתונים הכרונולוגיים שלו נגזרו לאחור באמצעות חישוב. אם בשל הדרך או נקודת המוצא, חישוביו שגויים לפרקים. פיתוח של רעיון זה מצוי בדעה כי חזקיהו לא עלה ב-727, אלא ב-701 פחות 14, כלומר רק ב-715 לפני הספירה. או אולי לא מדובר בשנה ה-14 של חזקיהו, אלא בשנה ה-24. הרי שנה-שנתיים ניתן לדחוס ללא בעיה. ראשית מלכות, ראש השנה למלכים וכו'. בקיצור, יש בעיה וקשה הדבר. זהו, עד כאן, כציפור בכלוב על מסע סנחריב. תודה לכם שהאזנתם. במהלך הפרק נעזרתי בספרו של מרדכי קוגן, אסופת כתובות היסטוריות, מאשור ובבל, במאות ט' עד ו' לפני הספירה. אות המעבר נלקח מנישואי פיגרו של וולפנג עמדאוס מוצרט. תודה איש יקר. הדואל הוא ilan@ilanabc.co.il. גם תופס צור קשר ורשימת התפוצה מחכים לכם באתר. הפרק הבא יעלה באלף באב, וכראוי לחודש אב, שם הפרק, שמו את ירושלים לעיים, על חורבן בית ראשון. פרק זה הוא הקלטה מחודשת של הפרק המקורי. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן ודן אשתיר, שעזרו לי ליצור פרק נחוש וכחוש. לפני סיום, אני שמח להמליץ על פודקאסט מעולה, בשם פה ושם בארץ ישראל, שנפתח מזור. יש לו אתר בשם זה. נשמע קטע מהפודקאסט שלו על הנופלת היחידה במלחמת יום כיפור. להתראות.
בשלב מסוים במהלך המלחמה אתה מבין שהיא מחוילת?
לא. עד שלא קיבלת ידיעה לא ידעתי שהיא במילואים. לא ידעתי שהיא מחוילת. לא היה לי שום מושג. זה בא לי בהפתעה מוחלטת.
זאת אומרת שאמרו שיש ידיעה, בכלל לא יכולת לעלות על דעתך שהידיעה תהיה קשורה אליך בהקשר של ניבה.
זה לא עלה על דעתי אפילו, שזה קשור למין סודה שכזו. שאני חושב שזה הודעה יותר מבצעית, שקשורה ליחידה, ולא למשהו אישי. אני לא העליתי את זה על דעתי, כך שכל הסיפור של החיול שלה, והקריאה שלה למילואים, רק נודע לי כשנודע לי מה שקרה, שהוא סיפר לי שהרוסתי נהרגה.